שלום לכם, אני הולך לדבר על נושא שהוא בדרך כלל בתחום האגדה, אבל כאן אנחנו נדבר על זה מבחינת תדרים הלכתיים, וזה הנושא של אין יום הכיפורים מחפר עד שבן אדם ירצה את חברו. הנושא הזה הוא נושא מעניין מאוד, מעבר למה שלפעמים נראה על פני השטח. אני אולי אספר לכם סיפור שקראתי עליו בעיתון לפני איזה שנה כמדומני, והוא נקלט בתודעה בגלל מוזרותו. הוא שייך לנושא. נדמה לי שזה היה בפריז. בן אדם העליב את החתול של השכן שלו, והשכן כמובן מאוד נעלב. אתם יודעים, יש מדינות שבהן הכבוד לחיות מחמד הוא מאוד 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 מהותי, לפעמים יותר מאשר בני אדם. גרמניה הנאצית מאוד אהבו כלבים וחתולים וכולי. אז בקיצור, אין לי שום דבר נגד חיות מחמד, אני רק מספר מה שקרה שם. אז השכן העליב את החתול של שכנו. אז כמובן, מה זה העליב? או משהו חתול מכוער, או אדם, או שמן. אז הוא ביקש סליחה מהשכן. אבל השכן לא הסתפק בזה, הוא רצה אפילו לתבוע אותו למשפט, אני לא יודע מה החוק הצרפתי אומר על דברים כאלו, הוא היה עורך דין במקרה. אז הוא אמר, לא, אתה צריך להתנצל באוזני החתול. זאת אומרת, אתה פגעת אמנם גם בי, נכון? אני מאוד נפגעתי, התנצלת, אבל מה עם החתול? מה עם כבודו של הולך ארבע הנכבד הזה? בקיצור, אני לא יודע את ההמשך, אבל הדבר הזה יכול לעורר שאלה עקרונית, קצת פילוסופית אולי, למה באמת אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו? הרי אנחנו אומרים בסליחות, הנשמה לך והגוף שלך חוסה על המלאך. אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, כולנו, כל בני האדם שייכים לקדוש ברוך הוא. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הבעלות של הקדוש ברוך הוא על כל אדם ואדם היא הרבה יותר עוצמתית והרבה יותר שייכת מאשר הבעלות של אותו עורך דין פריזאי על חתולו. כן? יש סוגיות, תרנגול שמרד ועוד כל מיני דברים. חתול לא לגמרי בשליטת האדם לפעמים. אבל בן אדם הוא ממש שייך לקדוש ברוך הוא. אז למה אנחנו לא יכולים לבקש סליחה על עוול שהסיבונו לזולתנו ולבקש מהקדוש ברוך הוא? אז כמובן לכתחילה, ודאי, עדיף לבקש סליחה מהחבר, ואני לא מדבר לכתחילה, אני מדבר בדיעבד. אם אתם תעיינו פה במנחת חינוך, אז המנחת חינוך כותב בקטע השני, שאם אדם אנוס ולא הצליח לבקש סליחה מהחבר, אז גם כן, אין יום כיפורים מחבר. למה? כי אונס, התורה פותרת אותך מעונש על מעשים שהתבצעו באונס. אבל אם הדבר הזה הוא מציאות, היא מציאות. המציאות היא שיום הכיפורים לא יכול לחפר אם יש כאן עדיין חיץ, יש כאן עדיין בעיה בינך לבין החבר. החיץ הזה קיים גם אם זה באונס לא. אולי אם אתה שידרת לו, הודעת לו, שאתה רוצה לבקש מכלל רק באונס, לא הצלחת להגיע, אולי זה מוכן לך, זה משהו אחר, לא, זה לא הנושא של המחד חינוך. אבל אם בפועל הוא כועס עליך, אתה פגעת בו, ובאונס לא השבת את הגזלה, או באונס לא ביקשת מכינה, עדיין יום הכיפורים לא יחפר. למה? אז תבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, הרי החבר שייך לקדוש ברוך הוא, אז תבקש סליחה מהבעלים העליונים, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו שאלה קצת מחשבתית, אבל היא נוגעת בציפור הנפש של כל מעמד של בן אדם לחברו. מה זה בכלל בן אדם לחברו? אנחנו קצת נבהיר את התשובה לשאלה הזו דרך הדיון ההלכתי כאן בסוגיות האלו. אז נתחיל באמת בעצם הדין. אני רוצה להקריא יחד איתכם את המשנה בפרק יום הכיפורים, שזו המשנה האחרונה במסכת שינה. והמשנה כותבת כך, היא בדף א' למעלה: עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. זה הדין, זו ההלכה. דרש רב אליעזר בן עזריה: מכל חטאותיך מפני השם תטהרו, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אז זה הפירוש: מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זה כבר כביכול לא לפני השם, זה בן אדם לחברו. אמר רבי עקיבא: השכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים? מי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר: וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר: מקווה ישראל השם. מה מקווה מטהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. אז טוב, רבי עקיבא רוצה לסיים בדברי האגדה. אמנם נאמר: מה לך אצל דברי האגדה? אבל בכל אופן הוא היה כידוע ענק הענקים ובעל תריסים גם באגדה. אז הוא מסיים את מסכת יום הכיפורים. יש כאן אולי רמזים, יש אומרים שרבי עקיבא נהרג על קידוש השם ביום הכיפורים, לכן אומרים עשרה הרוגי מלכות ומזכירים שם את רבי עקיבא בחינת עשרי קודש השם. יש כל מיני עניינים. אני פשוט שואל בעצם שאלה: מה זה שייך לפה? מה בדיוק רבי עקיבא שייך לפה? רב צדוק הכהן מלובלין, בעקבותיו גם אחרים, הרב קוק וכמעט כל ההוגים העוסקים בפנימיות גם דרך ההלכה, אומרים שגם האגדתא שבמשנה ובגמרא היא בדרך כלל סוללת איזה נטילת להבנת העקרונות ההלכתיים. זאת אומרת, מן הסתם דברי רבי עקיבא מסיימים את מסכת יומא הם לא רק סיום בחינת מתחיל בהלכה וממשיך באגדה, אלא שהסיום הזה שדיבר רבי עקיבא, אולי יש מקום לחפש את הקשר בתוכן של דברי האגדה אלו ובין מה שנאמר קודם. אולי נמצא איזה קשר. רק עוד פעמים, זאת המשנה פה. בנקודה המרכזית כאמור במשנה, זו ההלכה שאין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. עכשיו, בסוף העמוד יש לנו משנה אחרת, משנה בבבא קמא בפרק החובל. אף על פי שהוא נותן לו, זאת אומרת המזיק נותן לניזק דמי נזקו, או הגזלן מחזיר את הגזל לנגזל, אין נמחה לו עד שיבקש ממנו, שנאמר: ואתה אשר אשת האיש. אז מה כתוב פה? כתוב שלא מספיקה השבת הגזלה, או לא מספיקים תשלומי הנזיקים כאשר יש הפסד ממון לשני, אלא יש כאן גם כן חובה של בקשת מחילה. מהו המקור? שנאמר: ואתה השב אשת האיש. אברהם אבינו כידוע עם שרה הוא ירד שם לפלישתים, אבימלך לקח את אשתו שהוא חשב שהיא אחותו, והוא השיב אותה אחר כך, כי הקדוש ברוך הוא שם הניש את בית אבימלך. ואז העניין הזה, לא המקור פה זה לא בשרש את איש אלא בגומר. מהו הגומר? בגומר שאחר כך אברהם הוא אמר לו: נביא הוא האיש, יתפלל בעדך. אז מה הראיה? מסבירים כבר שם על פי הגמרא, רשי ועוד מפרשים, שהראיה היא כזאת: אם אבימלך מחזיר את שרה לבעלה, זה כאילו השבת הגזלה, כאילו תיקון העוול, אבל הוא גם מבקש מאברהם שיתפלל בעדו, שהם יתרפו, ורק אז הם יתרפו, ואומר שאין מספיק בהשבת הגזלה, אין מספיק בתיקון טכני של המעוות, אלא שחייבים גם כן לבקש מחילה. כי מסתם אם הוא בקש מאברהם להתפלל, אז הוא גם ריצה את אברהם, הוא ביקש ממנו מחילה. לא יעלה לדעת שאני אבקש ממנו שיתפלל לפני שפייסתי אותו, לפני שביקשתי סליחה. זה הנושא של המשנה בהתחלה. יש פה עוד קטע, כרגע זה לא מגיע לנו, אבל כל פנים מה שכתוב פה זה בעצם מה שכתוב במשנה במסכת יומא. אין לנו לכאורה כאן שתי הלכות נפרדות, ואף על פי כן הם נכתבו בשתי מסכתות בשני הקשרים שונים לחלוטין. ונשאלת השאלה, ננסח אותה בצורה נחרצת, מה המיוחד שאנחנו נוהגים בערב יום הכיפורים לבקש סליחה, לרצות את החבר? בגלל שאין יום הכיפורים לחפר עד שרצה את חברו, הרי זו דין בכל השנה, זו דין שקיים כל יום ויום. ובאמת, ברמב״ם, אם אנחנו מעיינים ברמב״ם, כאן בהלכות תשובה, אז פרק א', הלכה א', אז הרמב״ם, אחרי שהוא מביא את חובת הוידוי וחובת התשובה ואת ההסתייגות מכפרה שקיימת אם אין תשובה ואין וידוי, הן אם זה קורבנות, הן אם זה מתאבד דין או מלכות, הוא מסכם, הוא מסיים, הוא אומר, וכן החובר בחברו והמזיק ממנו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודא וישוב מלעשות כזה לעולם. זה מה שהוא אומר בתחילת הלכות תשובה. אחר כך בקטע הבא, בהלכה ת', הרמב״ם כבר מדבר על זה בפרק ב' הלכה ת', כאן הוא מדבר בענייני יום הכיפורים. אז הוא חוזר על זה, כמו שהמשניות, כמו שאביד הנשיא כתב את זה פעמיים, גם הרמב״ם כותב את זה פעמיים. בפרק א', הלכה א', בסוף הלכה א', הלכות תשובה הוא מדבר על הנוהל, על החובה של כל השנה, שאין כפרה בתשובה אלא אם כן בהשבת הגזלה ובתשלומי הנזקים, אלא אם כן היה גם וידוי. ואילו בפרק ב' הלכה ת' הוא מדבר על הדין של יום הכיפורים, כי מה שהמשנה מחלקת ככה, מה מחלקת, אבל על שניהם זה קשה, על שניהם זה קשה. מה ישנה, מה ההבדל, מה קרה לחובה של כל השנה שפתאום ביום הכיפורים היא צריכה אזכור נוסף? האם היא שונה הלכה ביום הכיפורים? כנראה שכן. ומה? באיזה נקודה? באופן סמי למדי, הביאור הלכה, סליחה, שר הציון, באמת רומז לשאלה הזו בשם המתי אפרים, והוא אומר, צולן בצולן נכונה, בכל פנים הוא מביא שנכון, זה משמע שזה הלכה של כל השנה, אלא שההלכה הזו היא הלכה ש... אם לא עכשיו, אם מתי? אדם יכול לפעמים להשתהות, לדחות את הבקשת סליחה מהחבר. הגיע ערב יום הכיפורים, אם לא עכשיו, אם מתי? לא מסביר בדיוק מה מיוחד ביום הכיפורים, אבל זו כבר גישה שנמצא למהלך. אפשר למצוא כבר עיצה. יום הכיפורים זה משהו מיוחד. ודאי יש משהו נוסף ביום הכיפורים, בכפרה של יום הכיפורים, מעבר להשבת הגזלה או אפילו לתשובה של כל השנה. אז ממילא זה נאמר ביום הכיפורים כדי לעורר ולחדד את המודעות. הנה, אם לא עכשיו ומתי, זה כמו האדם צריך להתוודות שמה יחנק בסעודתו. למה שיחנק אז בסעודתו, הוא לא נחנק כל השנה. שוב, כדי התירוצים, זהו, עכשיו הגענו לנקודת הגמר, כאן אם לא עכשיו ומתי. זה תירוץ קשה קצת. לכל המעיקר הדין אסור לאדם להשתהות גם באמצע השנה, ואם אדם משתהה הוא כנראה רשע, הוא חייב לבקש סליחה מיד בהזדמנות הראשונה. אז בכל אופן יש עדיין מקום לחשוב על השאלה הזו, וכנראה שזה יותר עקרוני אשר מן אימצה כזו. יום כיפורים זה מכירת סוף העונה, ועכשיו אתה חייב לגמור, לנקות את השולחן מסוף שנת המס להבדיל, אז כל סוחר או רואה חשבון או בעל עסק, כן, זה עכשיו צריכים כבר לגמור מה שהזנחנו כל השנה. יום כיפורים זה יותר עקרוני מזה כנראה. זה גם זה, אבל יש כאן גם כנראה היבטים יותר מהותיים ועקרוניים. ננסה לפענח אותם. קודם כל, דרכנו בישיבה, ו... כדי שהבוגרים ממשיכים בדרך הזו, מי ש... עשה את זה בישיבה ובדי ממשיך בזה, דרכנו לנסות קצת לדייק גם במילים. כך למדנו מרבותינו הראשונים, המהר"ל אומר לעשות את זה מאוד גם בדברי אגדתא. לפעמים המילים גונזות בתוכם עולמות, עולמות שלמים. ננסה להשוות מבחינה מילולית את הקטע של המשנה במסכת יומא לקטע של המשנה במסכת בבא קמא. אז במסכת יומא אני חוזר שוב לעמוד הראשון. הלשון היא כזאת: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. המשנה חוזרת על זה פעמיים, פעם באופן סתמי ואחר כך כאשר מביאים את הדרשה שם לזה בנזרי. ואילו במשנה בפרק החובל כתוב, אף על פי שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש ממנו. אז שימו לב, הביטוי שבמשנה במסכת יומא זה ריצוי, הביטוי שבמשנה בפרק החובל במסכת בא וקמא זו מחילה. רבי יהודה הנשיא שערך את המשניות והיה בעל שפה עד כדי כך ברמה גבוהה, שהרמב"ם בהקדמתו למשניות, זה נקראת בטעות ההקדמה לסדר זרעים, זו הקדמה לפירוש המשנה, אז הרמב"ם שם כותב על רבי יהודה הנשיא: והיה צח הלשון ביותר עד שחכמים באו למשרתי הבית או לאמתי דרבי, הייתה לו איזה משרתת מפורסמת, כדי לברר פירושים של מילים. עד כדי כך הם שרתו, היה מעין, כן, להבדל, מעין אליעזר בן יהודה הקדום. העברית שם הייתה כל כך נפלאה וכל כך שחה, עד שהמשרתים אפילו היוו מקור אקדמי, כן, של הוועד הלשון, אסור להגיד אקדמיה, הוועד הלשון העברי. אז רבי יהודה הנשיא ידע מה הוא סך, והוא כנראה דייק אם הוא אומר ריצוי או שהוא אומר מחילה. אלו שני דברים כנראה נפרדים. הוא באמת קל מאוד לפנח את ההבדל ביניהם. ואם נפנח את ההבדל ביניהם, אולי נבין קצת את ההבדל בין שתי המשניות, כלומר מה החידוש בכל משנה לעומת חברתה, אולי גם את ההבדל בין יום הכיפורים לכל השנה. כי זה ברור שהעניין כאן גונז בתוכו את המיוחדות של יום הכיפורים. מה זה ריצוי ומה זה מחילה? מחילה, אנחנו מכירים את המושג של בקשת מחילה או מחילה גם בתחום שלא קשור לחטאים או לעבירות. יש מושג של מחילה בדיני ממונות, מחילת מלווה. אדם מוחל על חוב, מחילת חוב. אין לזה שום קשר לקוד העונשין, אין לזה שום קשר לעניינים מוסריים. יש מושג שפלוני חייב לפלוני כסף, והמלווה מוחל על החוב. קוראים לזה מחילה. עכשיו, כשיש שם מחילה על החוב, מחילה על המלווה, אנחנו מדברים פה על איזה ריצוי, מדברים על איזה ידידות, הם פתאום נופלים איש על צווארי רעהו, מתייפחים ומתחבקים, יש פה מחילה של חוב. מחילה על מלווה. זה כל מה שקורה שם, משהו מאוד ענייני, משפטי ופשוט ומקובל. המשנה במסכת בא וקמא אולי באמת רצתה לומר שאותו תהליך מתקיים בדיוק גם לפעמים כאשר יש כאן רגשות של איבה וטינה בין אדם לחברו. אני מוחל על החוב, כלומר, אם מישהו פוגע בי, אז הוא חייב לי, הוא חייב לי כאילו התנצלות, הוא חייב לי משהו, הוא פגם בהרגשתי. המושג של מלווה והמושג של רגשות אנוש הם לא כל כך מושגים שונים אחד מחברו. כל אימת שאני פוגע בזולת, אז אני נהפך לבעל חוב שלו כדי להשיב אליו את כבודו, את רוחו, את הרגשתו הטובה. אז ממילא לבקש מחילה זה לא הכוונה שאנחנו נעשה חברים, אלא להעביר קו על אותה תקלה שהתרחשה ביחסים שבינינו. אולי זה אפילו לא יחסים, לפעמים זה שני אנשים זרים, אחד מעליב את השני, פוגע בשני, דורס לו על רגליו, אז הוא מבקש סליחה, והם ממשיכים, הם לא הכירו מההתחלה, ממשיכים לא להכיר, אבל הסליחה מתקבלת, וזהו. זה המושג של בקשת מחילה, כלומר סילוק החוב. זה הפירוש של בקשת מחילה, גם בין אדם לחברו, שמדברים על גזל או מדברים על עלבון, וגזל כמובן מדברים גם שהוא שילם. על זה המשנה מדברת, שלא זו בלבד שהוא משאיר את הגזלה, הוא משלם את הנזיקים, אלא הוא גם כן אמור לבקש מחילה, ולכן המשנה בחובל כותבת, אף על פי שהוא נותן לו, אין נמחל לו עד שיבקש ממנו. מדברים על מחילה. מה שאין כן במשנה במסכת יומא, כמה מדברים על יום הכיפורים, על ערב יום הכיפורים, כן? כמה מדברים על רמה הרבה יותר גבוהה. כאן זה לא רק סילוק החוב, תיקון העוול. כאן יש ריצוי, פיוס. ריצוי זה עניין של אהבה. כתוב בלשונות חז"ל, קורבן בא לריצוי. מה זה קורבן? מרמר, קורבן זה עניין של אהבה, זה התקרבות בין אדם לקדוש ברוך הוא. זה אחד מדרכי הביטוי של קשר עמוק ואהבה. זה המושג של ריצוי. אז ירצה את חברו, זה ירצה אותו, יפייס אותו, הוא יביא לידי מצב אולי משודרג בכלל את היחסים שביניהם. לפעמים כאשר יש סכסוך בין אדם לחברו או בין איש לאשתו, ומתפייסים לפעמים זו הזדמנות, וזה באמת קורה בדינמיקה הפסיכולוגית שביניהם. לפעמים זה אדם, הם נשים חברים עוד יותר טובים. טוב, זה עולים וצצים על פני השטח. אולי עוד אלו אי-הבנות ומשקעי מעבר, ופותרים את הכל. זה משבר מסוים. וזה הפירוש של ריצוי. ריצוי, אתה מרוצה לי, אתה, קוראים לזה גם פיוס. זה מה שעושים בערב יום כיפורים. וזה הלשון של המשנה במסכת יומא. נמצא לפי זה שזה יכול להיות נוגע להלכה למעשה. אני לא ראיתי את זה בפוסקים, אבל אולי זה נוגע לך למעשה. נשאל שאלה מעשית. אני למשל העלפתי את פלוני לפני שבועיים, לא יודע, קראתי לו שמאלני, או שוביניסט, לא יודע, תלוי מה נקרא אלבום באותה חברה. אבל העלפתי אותו. עכשיו, אחרי שהעלפתי אותו, אז ביקשתי מחילה. נכון, מחל לי. מחל, בסדר, זה בסדר. אוקיי? אבל מגיע ערב יום כיפור, ואנחנו מכירים, הוא זמין, ואני זמין וזה, אז זה בסדר. אולי בערב יום הכיפורים אני צריך שוב לגשת אליו, לא מספיק שהוא מחל לי, לרצות אותו. אולי יש הלכה כזו, לא מצאתי את זה בפוסקים. הרי בישיבה יש מנהג, אתם זוכרים את זה, מן הסתם, מנהג יפה, אני אתן לעצמי שיש את זה בהרבה מקומות, אם כבתי כנסת זה פחות קיים. בישיבות זה יותר קיים, אני מתאר לעצמי, של לפני, אחרי כל נדרי ביני לביני, לפני השיחה, תפילה זקה וכולי, אז כל אחד ניגש לחברו וזה. אז מה אומרים? אין הרבה זמן, אם כל אחד ניגש לכל אחד, היום ברוך השם הישיבה מפוצצת, תהיינה בעיות תחבורה שנתיבי איילון יתגמדו לעומתם. אז אבל מה יש, אז מה עושים? אז עוברים, סליחה, מחילה הכפרה. א', אני לא יודע אם זה בכלל שווה הרבה. זה נחמד, אבל כלומר, אם הוא מקבל את זה ברוח טובה, זה שאמרת לו את זה, ואתה לא עובר כמין רובוט אוטומט מאדם לאדם, אלא אתה בכל אופן מסתכל עליו לפחות, בסדר, כן, הולכים לרבה לפעמים, אומרים, שנה טובה, חיים וזה. לשכונתנו יש אדמור מעל שינת שליטה. אצלו אין דבר כזה, זה לא סדרה סיטונאית, זה לא סריה, פס ייצור. כל אחד חמש דקות, עוד אלה שהם לא עומדים בלוח זמני. זה תשומת לב מאוד מאוד אישית. על כל פנים, הנושא הזה, אולי פגעתם, צריך לבקש ממנו מחירה, אם נתחיל עם אדמורים, לא פשוט. בכל אופן, אני רוצה לחדש פה חידוש להלכה, זה בוודאי יהיה הידור יפה לקראת יום הדין, לקראת יום הכיפורים, שגם אם פלוני מחל לי במה שפגעתי בו בעבר, בערב יום כיפורים, לפחות אם תהיה הזדמנות, לפחות לכתחילה בתור הידור מצווה, אני חושב שזה יהיה הידור יפה, ליצור גם כן ריצוי, ליצור שנהיה ואהבת רעך כמוך ברמה יותר גבוהה מאשר בעבר. מדוע? כי זה שני דינים. בהלכות יום הכיפורים כתוב בלשון של המשנה עד שירצה את חברו. ואילו כל השנה והחובל מדברים על מחילה. כל השנה זה לא נדרש. וזה בעצם חלק מיום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום שיש בו גם פיוס וריצוי ואהבת ריאה בדרגה הרבה יותר גבוהה, ועוד נסביר את זה קצת. על כל פנים, נלך על אז. ממילא יש לנו אולי תירוץ אפשרי לקושייה. מה מיוחד במשנה במסכת יומא לעומת המשנה בפרק החובל? הרי בשניהם צריך מחילה, כאן זו מחילה בפרק החובל, וכאן זה ריצוי, שזה דרגה יותר גבוהה של מחילה. זה קצת קשה לומר את זה, מסיבה צדדית קצת, אבל אי אפשר להתעלם מכך. מה הראיה שהמשנה בבא וקמא מביאה לכך שהחזרת הגזלה לא מספיקה, אלא צריכים גם לבקש מחילה? אז כתוב, ואתה שבט אשת האיש, כן, וכלומר הקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך, אברהם, להתפלל בעדך, כן? אז שם, אם להתפלל בעדך, זה מסתם יותר מבקשת מחילה. שם זה ריצוי, פיוס. אתה לא יכול לצפות מפלוני שיתפלל בעדך, אם זה רק יחסים קורקטיים, שהאדם יתפלל בעדך, זה סוג של קשר יותר גבוה מסילוק חוב. זה כבר ריצוי, ובאמת הביטויים שהראשונים משתמשים שם, הוא מסתם הוא פייס לאברהם, שלא כן, איך הוא מבקש מאברהם שיתפלל בעדו. אז ממילא, לפי זה, הלשון של מחילה היא לאו דווקא על מחילה וריצוי זה היינוח, ואנחנו לא נעשה את ההבדל הזה. רק חשבתי שאולי זה לא כל כך בעיה, עכשיו בכל אופן, כי נביאו, מדברים על אברהם אבינו, זה לא סתם, זה לא אדם רגיל. אברהם אבינו הוא כמו יום כיפור של כל השנה. זאת אומרת, סליחה?
אולי לא
לחדק
אותו, זה
להסיר
ממנו
עונש. כן.
עונש
שבאמת. אבל אברהם אבינו... למה הוא צריך להתפלל כדי להסיר עונש? ממילא העונש יוסר, כי הוא ביקש מחילה. הוא החזיר את האישה, הוא ביקש מחילה, ולא צריך יותר. אלא כי נביא הוא, אז משמע, לפחות לפי חלק מהפירושים, כדאי לעיין שם גם ברשי על התורה, משמע שיש פה, הקדוש ברוך הוא כאילו רומז לאבימלך, אתה בסדר גם אם הוא לא יתפלל, כי את העונש קיבלת בגלל סיבה X, והסיבה הזו כבר התפוגגה. אבל נביא הוא שיתפלל בתך גם על העתיד, זאת אומרת, נעשה הזדמנות, יש לך רבר, תבקש שיתפלל בתך. אבל ייתכן שרק פה, רק באברהם אבינו עצמו, יש את הצורך ואת הרמה הזו, שאם לא כן, באמת קשה קושיה שהמפרשים שואלים שם, מה ראה מה אברהם אבינו? אצל אברהם אבינו השבה לא מספיקה, כי זה פגיעה בגדול הדור, נשיא אלוקים אתה בקרבנו וכו', אבל אולי אדם רגיל מספיקה השבה. אז אדרבה, אנחנו עושים פה בעצם פרופורציה נכונה, שאצל אברהם זה באמת תפילה ורצוי, אבל מכאן האדם רגיל שהוא לא נביא, הרי מודגש בפסוק שהוא נביא, כי נביא הוא האיש, ואדם רגיל לא נביא אז מספיק מחילה, אבל מחילה צריכים. אולי, הנה אני יודע, על כל פנים התירוץ הזה נתקל בבעיה מסוימת. מעניין לעניין, באותו עניין, אנחנו למדנו אם כן, זה ודאי נכון, גם אם זה לא התירוץ בסתירה, כלומר בייתור של המשניות, למדנו שיש מושג של ריצוי ויש מושג של מחילה. אני רוצה להציג עוד מושג, קוראים לה מושג השלישי, אז זה דידוי, ואלה שלושה מושגים שונים לחלוטין. וכאשר אנחנו מתעמקים בזה, אנחנו רואים שהרמב״ם דיבר על זה במפורש. נחזור שוב לרמב״ם, שראינו בפרק א' מלכות תשובה, הלכה א', בסוף, וכן החובר בחברו המזיק ממונו, אף על פי ששילם לו משהו חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה. שוב, הרמב״ם אולי הוא לא היה ברמה של העברית של רבי דה הנשיא, אבל הוא גם היה צח לשון הגדול בדורותיו, ומקובל שמדייקים הלשונות של הרמב״ם. ולא רק דיוק, מצד העניין, הוא מדבר פה על בידוי. כן, הרמב״ם ידע את הביטוי פיוס מחילה, עובדה שהוא מתייחס לביטויים האלה בפרק ב' הלכה ת' שראינו קודם. כאן מדבר על בידוי. אז כאן הרמב״ם כותב, בהקשר של כל המצבים שבהם חייבים לומר בידוי, גם כאשר אדם חובל בחברו ומשלם פיצויים, הוא צריך בנוסף לכך להתוודות. הרמב״ם לא מדבר פה על בקשת מחילה, הרמב״ם לא מדבר פה גם על ריצוי. אז בידוי אולי יכול להיות מילה מרדפת לריצוי, אולי כן, אולי לא. סליחה?
בידוי זה בן אדם
למקום. אז מה נידון פה באמת? מה נידון פה? זה... כבודו נגע פה בנקודה יסודית. אז אם אני כבר בא במתי, מתקשה לראות עם משקפיים את האותיות הקטנות של הכסף משנה פה, אבל אתם עוד צעירים, אז תסתכלו בכסף משנה. הכסף משנה פה מביא מקור לרמב״ם. מהו המקור של הרמב״ם? וכן החובר בחברו אינו מתכפר לו עד שיתוודה. אומר הכסף משנה, משנה בבא וקמא סוף החובל, אותה משנה שאנחנו כבר למדנו אותה עכשיו, אף על פי שנותן לו, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו מחילה. כן? זה המקור. כך אומר הכסף משנה. הכסף משנה אומר פה דבר מזעזע. דבר מדהים. דבר קשה ביותר. אבל זה הכסף משנה, זה מרן. משנה לא זזה ממקומה. הדברים האלה הם תמוהים ביותר. הרמב״ם מדבר על וידוי. מה זה וידוי? בידוי זה מה שאשמנו, בגדנו, גזלנו. גזלנו זה אגב בן אדם לחברו, זה הנושא של חובל וגזל. כן, צריכים גם חובל וגם מזיק נקרא גוזל, ככה מקור של איסור נזיקים. אז רבינו יונה בפרקי אבות במשנה הראשונה כבר נמלא אומר עושה מזה, מה זה לא תגזור. אז כשאדם אומר גזל, הוא מתכוון גם לומר לקדוש ברוך הוא שהוא מצטער על שהוא במקרה נכנס בפגוש האחורי של חברו בחנייה ברובע. מדוע? מפני שאינו מתכפר לו, אלא מה? עד שיתוודק. אבל כאן מדברים לקדוש ברוך הוא. אומר הקסם משנה, לא, מדברים עם החבר. הווידוי שנזכר פה ברמב״ם הוא נובע מהמשנה בפרק החובל. והמשנה בפרק החובל על מה היא מדברת? על וידוי? לא, על בקשת מחילה. לא, לא, זה הכוונה. הוידוי זה בקשת מחילה. חידוש עצום. יותר מזה, יותר מזה. אם זה הפירוש בוידוי שכאן ברמב״ם, אז אין לנו בעצם מקור מפורש ברמב״ם שצריכים להתוודות בין אדם למקום כאשר אדם מעשה עבירה בין אדם לחברו. תורה. מה יש לו בתורה?
יש את הגזירה של גזל, אחת להתוודו את חטאתם אשר עשו.
סליחה?
להתוודו את חטאתם אשר עשו.
אולי התוודו לחבר שלה.
לא, מה זה? מביאים אשם גזירות.
לא חולק על זה שצריכים להתוודות על הקורבן. זה עוד הלכה. יש וידוי על הקורבן. זה כבר ידוע שהרמב״ם הרי מדגיש פה בתחילת ההלכה הזו, מוידוי זה מצוות עשה. מה הוא בא להדגיש? החינוך מסביר את זה יותר. שחוץ מזה שוידוי זה חלק ותנאי במעשה הקורבנות כמו סמיכה, יש חוץ מזה וידוי בנוסף. זה עוד וידוי. אפשר אולי לעשות את זה בחד המחתא, בבת אחת. אבל על כל פנים, העניין הזה של וידוי, הרמב״ם גם בתורה הרמב״ם צריך להביא את זה, אבל זה לא, אולי, לפי הקסם משנה הרמב״ם יפרש שהוידוי שנזכר בהקשר של גזל, כאן לא כתוב גזל, אולי כתוב חובל, מזיק, הוידוי מתפרש בהקשר של התייחסות לחבר כמו המשנה בחובל.
בראשית ההלכה הרמב״ם אומר שבעלי חטאות והשמות, שנייה מהחובות,
את כוונת הכסף משנה. לפי הכסף משנה יוצא שכתוב פה העניין של המשנה בחובל, וכתוב פה בעצם לא וידוי כלפי שמיה, אלא כתוב פה וידוי כלפי החבר. זה מה שכתוב פה. כי במשנה בחובל לא מצאנו אפילו רמז לוידוי כלפי מעלה. ואם זה המקור של הרמב״ם לפי הכסף משנה, ואומר שהוידוי פה זה כלפי חברו. יפה? והרמב״ם לפי מיטב זיכרוני את רמב״ם הלכות תשובה לא כותב בשום מקום שצריכים להתוודות עוד הפעם במפורש כלפי שמיה. הוא אומר וידוי. אז אני הבנתי כל הזמן עד שראיתי את הכסף משנה מה זה וידוי כלפי שמיה. מה זה כלפי חברו? ריצוי, בקשת מחילה. וידוי זה ביטוי ששמור לדיבורים שלי ביני לבין קוני. לא, הכסף משנה אומר לא ככה. ואני אומר לפי הכסף משנה יוצא לכאורה חידוש עצום, שלא, הרמב״ם לא מדגיש לה, הלכה למעשה, את הצורך להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא כאשר חטאתי לחברי. ובדרך כלל מקובל לומר שכל חטא שחטאתי לחברי זה גם חטא כלפי המקום. הרי לא תגזול לדוגמה. לא תגזול זה אחד מתרי"ג מצוות, זה מצוות לא תעשה. אז הקדוש ברוך הוא כתב בתורתו לא תגזול. אז עברתי על דבר הקדוש ברוך הוא. חוץ מזה, זה דבר ברור שגם כל אלמלא ניתנה תורה כל אחד מבין שאין לגזול מהזולת, זה עניין אנושי גם בין אדם לחברו. אז יש את שני הממדים גם יחד. המיחד חינוך דרך אגב פה בזה הוא פותח, זה פשוט שכל חטא בין אדם לחברו, אז גם יש חטא בין אדם למקום. אבל ברמב״ם לפי הקסם משנה לא רואים את זה. יתרה מזו, וכאן זה כבר באמת פצצה בתוך בית המדרש, כאן זה כבר מפורש כמעט. אם תסתכלו באותו עמוד אפשר מיחד חינוך למעלה, יש פה קטע מהשולחן ערוך, סימן תפרי זין סיג דלת, כתוב הבנות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים שעבר ולא שנה עליהם, אפילו אחי יכול לחזור להתוודות אליהם. זאת אומרת, מותר לחזור להתוודות, מתי כנגדו תמיד, יש הגמרא מביאה מחלוקת, אבל כך הוא פוסק. עכשיו, מביאה משנה ברורה, כאן מיד אחרי זה, מצולם הקטע מהמשנה ברורה, סעיף קטן י' ג', אף בן אדם לחברו, גנב וגזל וכדומה, אף על פי שמחל לו והשאיר את הגזלה, מכל מקום מתוודה ביום הכיפורים לעולם. ומכל מקום, בן אדם למקום חטא. עכשיו ממשיך המשנה ברורה וכותב, זה בשם הפרי מגדים. אבל אם הקנית חברו בדברים, או אני המהפך בחררה, יש לומר כאגבנה, כיוון ש... כלומר, במקרים האלה אין תשלום, זה לא נקרא גזל, או הקנית חברו, זה איסור לא תנוי שתמתו, לכאורה עונה הדברים. אני המהפך בחררה, כתוב נקרא רשע. לא חייב תשלומים, זה נקרא רשע. יש לומר כאגבנה, כיוון שביקש מחילה מחברו והתוודה ביום כיפור א', אין צריך להתוודות ביום כיפור שני. מביא ישר הציון את ההמשך של הפרי מגדין, זה המשך, לא יודע למה החפץ חיים חילק את זה לשניים, אולי הוא חלק על הסיפה, אבל הוא מביא את הסיפה, בשער הציון לא במשנה ברורה. ואפשר עד ביום הכיפורים א', זאת אומרת ביום הכיפורים הראשון הרלוונטי, אין צריך להתוודות, כיוון שכבר פייס אותו. זאת אומרת, אומר פה הפרי מגדים, שער ציון קטן, לא משים, חידוש עצום. שבעבירה שבן אדם לחברו, כאשר זה לא כרוך בהפסד ממון, אלא הוא צייר את חברו, אז מכה כזה, מספיק שהוא פייס את חברו, מספיק שהוא ביקש מחילה ותולו מידים. לא צריכים במכה כזה להתוודות. זה לא נקרא, כאילו, עבירה בן אדם למקום. הדברים האלה הם ממש מרפסי ניגרי, איך להתייחס את זה, לזה, איך להבין את זה. אבל לכאורה, לפי הכסף משנה, בדעת הרמב״ם, זה מפורש ברמב״ם. לפי הכסף משנה בדעת הרמב״ם, שהוא מפרש שהבידוי על חרי החובל והמזיק זה בידוי כלפי חברו, אז יוצא שבעצם לא מצאנו ברמב״ם התייחסות לבידוי גם כלפי הקדוש ברוך הוא. לפי הרמב״ם, על פי הכסף משנה, אנחנו לא נאמר גזלנו, לכאורה. לפי המשנה ברורה, גזלנו כן נאמר, כי על גזלנו אומר שלא מספיק שהוא פייס ושאיר את הגזלה, צריך גם להתוודות למקום. אבל אם אני לא זוכר באיזה ביטוי שם מדברים על זה שציערנו את החבר, שעברנו על עונה דברים, אז מכה כזה יוצא לפי הפרי מגדים, שאכן לא צריך להתוודות כלפי הקדוש ברוך הוא, אפילו לא ביום כיפור הראשון, לא רק לא ביום כיפור שאחר כך, אפילו לא ביום כיפור הראשון. מילים אחרות, יש לחבר אוטונומיה מוחלטת כלפיי, ואני לא צריך בכלל לערב פה עניינים דתיים. לא צריך, חבל שהרב נריה יצא, כי אני זוכר ששמעתי מהרב נריה זקן זצ"ל, ביקר אצל מורי ורבי הרב וודמן זצ"ל. והוא יושב שם, ובאמצע פתאום מגיע הזמן מנחה, והרב נריה יושב לפני הרב וודמן, לא נעים לו באמצע להפסיק, ואז הוא מסתכל שם, הרב וודמן אומר, מה הבעיה? אני צריך להתפלל מנחה. הוא אומר, תעשה לי טובה, אל תערב לי עניינים רליגיוזיים עם השיחה שלנו. עניין דתי בינך לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שתערבב את הנושאים. אז כביכול הקדוש ברוך הוא אמר שכל חטא בין אדם לחברו, זה, הוא הבין את הסמכות, הוא כאילו נתן את המערכת הטיפולית בכל הנושא הזה בין אדם לחברו. זה בין אדם לחברו, החבר הוא המוסמך. להחליט אם הוא מוכל לי או לא מוכל לי, הוא נותר לי או לא נותר לי, אני צריך לגמור את העניין ביני לבינו. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בכלל כביכול הוציא את עצמו מהתמונה. הוא נתן לחבר מן מעמד שהוא המוסמך כלפיי אם למחול או לא למחול ואיך יוצא בזה. אז זה מה שיוצא, סליחה?
אם החבר מחל לספר
מוגל, זה גם... אנחנו לא מזכירים כאילו את הקדוש ברוך הוא. לא, כאילו לא מזכירים בכלל את הקדוש ברוך הוא. יכול להיות כמו שאתם אומרים, יכול להיות ש... אני אומר, לכאורה זה מה שכתוב פה, זה חידוש גדול, אבל לכאורה ככה מפורש באפשר של הפרי מגדים. זה רק אפשר, אבל אפשר שפרי מגדים זה גם שווה התייחסות. על כל פנים, מה שאני רוצה, זמני מתקרב נגמר, מה שאני רוצה לומר פה לפי זה דבר כזה. קודם כל, לפי הכסף משנה בדעת הרמב״ם, למדנו שיש שלושה דברים גם בין אדם לחברו. יש וידוי, יש ריצוי, ויש בקשת מחילה. בפרק א' הלכה א' מדבר הרמב״ם על וידוי כלפי החבר. מה זה וידוי? וידוי זה לא ריצוי. אני לא מתחבק איתו ומפייס אותו. אני מודיע לו, אני מפרט לו את מה שעשיתי לו. נותן לו רשימה. אחר כך בבקשת מחילה אני מבקש שלא יהיה בינינו איזה חוף כמו מחילת מילבר, שלא ינטור לטינה, שיראה את החוף כמחוסר. ריצוי זה ואהבת רעך כמוך, אנחנו נעשים אוהבים וידידים. כל השלושה דברים הללו קיימים בערב יום הכיפורים לפי דעת הכסף משנה ברמב״ם. באמת הרמב״ם כותב מפורש שיש עניין של בידוי בין אדם לחברו, הוא לא כותב מפורש שיש בידוי בין אדם למקום אלא לפי הפשט הפשוט בהלכה א', אבל הנה בפרק ב' הלכה ה' הוא כותב שיש מושג להתוודות בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום, ויש לעשות את זה ברבים בטח, בידוי בין אדם לחברו. על כל פנים נמצאנו למדים להלכה למעשה לפי זה שיש שלוש אפשרויות, על כל פנים שלושה עניינים: בידוי, בקשת מחילה וריצוי בערב יום הכיפורים. אם יש את כל הדברים האלו בערב יום כיפורים, אז פשיטה שזה שונה לגמרי מהמשנה בחובל. המשנה בחובל מדברת על כל השנה. כל השנה אנחנו לא מצאנו אלא בקשת מחילה. אולי גם ריצוי, אבל גם בידוי, אני מדבר לחבר. בידוי לחבר, ודאי לא מצאנו, לא לכאורה. יום הכיפורים יש את כל הדברים הללו. מה באמת הרעיון בדבר הזה? מה היסוד של ההבנה של הדבר הזה? אני חושב שאולי יש פה נקודה עמוקה. הזכרנו שרבי עקיבא מסיים את מסכת יומה עם המקווה טהרה. רבי עקיבא בא להגדיר פה, רבותיי, כמדומני, מה זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה מקווה טהרה. יום הכיפורים זה לפני השם תתארו, זה אגב לפי הרבינו יונה מצוות עשה מיוחדת לטבול מדאורייתא כנראה בערב יום הכיפורים, אז כנראה שאולי לפי זה גם נשים חייבות בתפילה, נהגו כן, אבל על כל פעם זה עניין גדול. לפני השם תתארו, העניין הזה שלפני השם תתארו מרומם את יום הכיפורים למצב שלא זו בלבד שאתה מסלק חובות, שזה בקשת מחילה, לא זו בלבד שאתה מתוודא, שאתה מספר לחבר מה עשית לו, אלא גם ריצוי ואהבה. יכול להיות שכל השנה אין את זה, יכול להיות שיש את זה באופן חלקי, כל השלושה מסתם אין כל השנה. גם אם יש את זה כל השנה, העיקרון הוא שונה. העיקרון ביום הכיפורים זה שנהיה חטיבה אחת לפני המקום נתברך. זה כל אחד יודע שאם חלילה יש מאבקים במשפחה, בין האחים והאחיות, גם היחסים עם האבא הם לא אותו דבר. וזה מפורש דרך אגב. וקדמונים כבר שאמרו את זה. העניין של בקשת מחילה וריצוי וכו', וזה כנראה עניין מיוחד של יום הכיפורים, זה כדי לנקות את השטח גם שאבינו מלכנו יהיה איתנו באהבה ובחיבה. כל הסליחה של יום הכיפורים זה מיוחד לדבר הזה. הקדוש ברוך הוא חפץ, הוא רצה אומנם שבאמת ביום הכיפורים, או כל השנה אפילו, נראה את חברינו כסמכותיים וככתובת למחילה ולסליחה ולא נפנה אליו. הוא נתן לאדם מעמד. אגב, את המעמד הזה אולי במיוחד הוא נתן ביום הכיפורים לפי הגר"א. הגר"א אומר שעלה במחשבה לגלותו מידת הדין זה ראש השנה. ראה שאינו יכול לעמוד ושיתף מידת הרחמים איתו זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה אינו יכול לעמוד, זה האנושיות, זה חולשות אנוש, זה התייחסויות אנושיות. אז זה באמת, הרי אני כשחבר פגע בי, אני לא נהיה פתאום כזה חרדי קיצוני וירא שמיים מופלג ואומר, מה הוא לא עשה לי כלום, שיש הרבה שלוחים למקום. אני בכלל לא, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, שזו האמת. לא, אני חש שאני נותר טינה לחבר, אני כועס על החבר. אז כשזה הפוך, כשאתה פוגע בו, אז פתאום אתה תבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, בשביל מה שפגעת בו. נכון, הקדוש ברוך הוא בעלים על החבר, אבל תעשה את זה באותה מידה. אבל יש פה נקודה יותר עמוקה, רבותיי. הנקודה היא שיום הכיפורים זה יום שמחד גיסה יש לחבר מעמד, מאידך גיסה הכל הולך טהרה אחד מן הרמוניה השלמה שצריכה לשרור במשפחה. בין האחים זה כל ישראל אחד לעומת חברו, ובינינו לבין אבינו מלכנו. והאבא רוצה שהדבר הזה, כדי שהיחסים בינינו לבינו אפילו באופן אינדיבידואלי יהיו תקינים ונטולי כל עקבות, שבינינו לבין עצמנו תשרור אחווה ורעות. זה הפירוש מיוחד ביום הכיפורים. זה הולך מיסוד אחר לגמרי מה שכל השנה. גם אם לא נמצא נפקא מינה לדינה, כבחומר שיכול להיות שיש גם כן נפקא מינה לדינה. עם זאת, ונסיים בהלכה שרב אביגדור שליטה כותב פה בשם בעלי המוסר, בסדר מסלנט ואחרים, אני שמעתי את זה בשם הגריז גם, בעל ההלכה מובהק. אם אדם רוצה להתוודות בפני חברו ערב יום כיפורים, היה מעשה עם מורי ורבי הרב רוטמן, בא פלוני וניגש אליו ואמר לו, אני חטאתי לך, תמחול לי. מה בדיוק חטאת לי? תגיד לי. זה לא נעים. אוקיי, זה מצב אחד. יכול להיות מצב הפוך, שאתה לא אומר, אתה לא מפרט את החטא, כן? אבל אתה רוצה לפרט את החטא, כי וידוי אמיתי זה פירוט החטא. אבל אז חברך מאוד מאוד יעלב, יעצב. אז מה? אבל לא תהיה לך כפרה אם אתה לא מפרט. מוטב שלא תהיה לך כפרה ותישאר חוטא לפני המקום כל ימי חייך, אבל אל תצייר שוב את חברך. אין לך זכות בשביל הכפרה הרוחנית שלך שוב לחזור ולצייר את חברך. סתם חלק מהבוגרים אני לא חטאתי להם, כי הייתם לפני זמני, חלק מסתם חטאתי, אתם צריכים לחזור ולבקש סליחה, לפרט, אני לא יכול, כי רבים הם, אז שיהיה לכם גמר חתימה טובה, ונזכר להגיע באמת לאחווה ולאחווה.